טוב, אז עכשיו אנחנו מגיעים למשנה השלישית של הפרק. זה משנה לכאורה יותר קלה מהקודמות, אבל זה רק, איך אומרים את זה? לכאורה, נכון. טוב, אז אני מתחיל בקריאה של המשנה. אין לכם פה את פירושו של רש"י, כן? אין לכם. טוב, כדאי להסתכל גם כן בראשי, אולי בפעם הבאה אני אביא לכם את הפירוש. אז אני מתחיל בהסבר של המשנה לפי פשט הדברים, ואני מקווה שזה לא ייקח לנו יותר משנה כדי להגיע לסוף המשנה. טוב, אז אנטיגנוס איש סוחו, לפני שאני ממשיך, כדאי לציין את זה, הייתה תקופה שחכמי ישראל היה להם שמות מוזרים. אנטיגנוס זה שם יווני מובהק, כן? תקופה של התגוללות לכאורה, שהיו נותנים שמות כמו אלכסנדר או אנטיגנוס, וגם שמות אחרים לבנים שלהם. בסוף סוף זה אחד מגדולי ישראל. אבל לפי דעתי זה מורה על גדלות של הדור, אף על פי שההתבוללות הייתה כל כך גדולה, שחכם בישראל כמו אנטיגנוס, למעלה מרבי, זוכרים את הכלל, כן? כשמכנים תלמיד חכם בשמו, בלי תואר, זה סימן שהוא גדול מכל התוארים, כן? גדול מרבן שמו. זוכרים את הממרה ההיא בהגמרה. אף על פי כן, היו חזקים בתורתם, והיו ירדים המובן. אבל מכל מקום יש פה קצת רמז של השפעה של האווירה של המחשבה היוונית באותה תקופה. ואנחנו צריכים לזכור את זה דווקא לפי הנושא הזה של המשנה הרי. אנטיגנוס איש סוחו קיבל משמעון הצדיק. הוא היה אומר, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, וצריך לציין כי פרס זה לא השכר. עניין של השכר זה עניין אחר. אין מתן שכרם של מצוות בעולם הזה, אלא לעתיד לבוא, זה עוד נושא אחר. אבל מכל מקום רוב המפרשים משתמשים במילה פרס כאילו המשמעות שלה היא שכר. יש הבדל בין שכר ופרס. אף על פי שגם אנחנו נשתמש בזה כאילו אין הבדל, ואחר כך נראה את ההבדל. שכר זה מה שמגיע, כן? פרס זה כמין מתנה. זה הצד המתנה שיש בשכר. כי יש ביטוי מתן שכרן של צדיקים לעתיד לבוא. מתן שכרן משילוב כאילו סתירה בין שני המילים האלה. מתן שכרן. אם זה שכר, זה מגיע, זה לא מתנה. מבינים את השאלה, כן? בכל מקום, המשמעות הרגילה בשימוש הלשון בנושאים האלו של פרס זה נוסף לשכר. העניין של שכר הוא עניין אחר, כן? אבל פרס זה מה שמהנים מהעבודה עצמה. איך אני אמרתי? נהנים, כן? מה שנהנים מהעבודה עצמה. זה הפרס של של העבודה. שכר זה עניין אחר, אחר כך נראה שעניין של עולם הבא, לא עולם הבא, נראה את זה אחר כך. אבל מכל מקום, שכר של מצוות זה לא בעולם הזה. כדאי להזכיר את הכלל הזה קודם כל. אף על פי שיש כמה מצוות, לרוב מצוות בין אדם לחברו, שאוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לעולם הבא, כן? וכאילו כבר נהנים מהשכר כבר בעולם הזה, אבל זה נושא מיוחד בפני עצמו, כן? מכל מקום, כדאי לברר את השאלה הראשונה היא, מה זה מתן שכרן של צדיקים. לפי דעתי התשובה העיקרית היא כך, שמכל מקום, השכר שאנחנו נקבל כשכר של העבודה שלנו, הוא בלי פרופורציה עם העבודה עצמה. השכר הוא כל כך גדול אם דובר בחיי העולם הבא, חיי העולם, העולם האמיתי, זה שכר יחסית לעבודה שלנו בעולם הזה, שהוא, איך אומרים את זה בעברית, בלי פרופורציה, אולי ככה.
אין שיעור.
אין שיעור, כן. לא, זה...
הוא יחס.
בוא, הבנתם, כן? ולכן, השכר הזה שאנחנו נקבל מבחינת שכר, הוא בגודל שלו, הוא גם כן מתנה. מתן שכרם של שכר. הבנתם את ההסבר, כן? טוב, לא יודע. ואני צריך לשלה זה גם כן, אך כך. אז, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא הבו כעבדים המשמשים את הרב, ופה הגרסה של המערב היא גם כן הגרסה של רש"י, אבל יש גרסה אחרת, ונתייחס אליה מיד, על מנת שלא לקבל פרס. והגרסה האחרת שאנחנו מוצאים זה שלא על מנת לקבל פרס. אתם שומעים את ההבדל. שלא על מנת לקבל פרס, אלא על מנת דבר אחר, מהאהבה. אבל פה יש איזה דיוק מיוחד לגרסה של המערב, של רש"י גם כן, על מנת שלא לקבל פרס, זה דבר אחר לגמרי. התנאי שאני עובד, שבתנאי שאני לא אקבל פרס, על מנת שלא לקבל פרס. אז נתייחס קודם כל לגרסה היותר רגילה, שזה כבר מעלה של צדיק גדול כבר, שלא על מנת לקבל פרס, זה כבר מעלה של צדיק. אבל מעלה יותר גדולה, על מנת שלא לקבל פרס. אז אנחנו נלמד את המשנה עם הגרסה הכי רגילה, שלא על מנת לקבל פרס, ואחר כך בסוף הלימוד של המערל עצמו, ואני מתייעץ אחר כך לגרסה שלו על מנת שלא לקבל פרס. הבנתם את ההבדל שיש בין שני הגרסאות האלו? וזה עוד מעלה יותר גדולה, ולפי מה שאני למדתי בנושא הזה, אי אפשר להבין הגרסה של המערל, שהיא גרסה מפורסמת, אצל כמה תלמידי חכמים, בפרט רש"י, בלי חוכמת הנסתר. אז אחר כך נתייחס לזה קצת כמה שבקי הצורך. רק רציתי לציין את השאלה, כי זו שאלה קיימת, כן? החלק השני של המשנה, והיא מורה שמיים עליכם. יש לנו הסבר מפורסם, זה הסבר נכון, מבוסס, שהחלק הראשון של המשנה, הרשע של המשנה, מדבר בהתנהגות של האדם בעבודה שלו דרך המצוות עשה. דרך מצוות עשה צריך לעבוד מאהבה. מצוות עשה זה מאהבה. מצוות לא תעשה זה מהירה. במובן, ולכן יש שני חלקים במשנה, מכיוון שנושא המשנה זה העבודה של האדם, תיקון העבודה של האדם, המשנה הקודמת אמרה על שלושה דברים העולם עומד, על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. עכשיו, התנא פה מסביר לנו איך צריכה להיות העבודה. אחר כך יש לנו משניות. מיד. אחר כך, איך צריכה להיות לימוד התורה, צריך להיות ההתנהגות בלימוד התורה, ואיך צריך להיות ההתנהגות בגמילות חסדים. פה יש שאלה מעניינת. למה לפי הסדר? צריך להתחיל בעבודה ולא בתורה או בגמילות חסדים. גם לזה מתייחס דרך המערב, כן? למה מיד הפרק מתחיל בעניין של העבודה. כי הסדר זה לא לפי הסדר של שמעון הצדיק, על התורה ועל העבודה בגמילות חסדים. זה לא סדר הקרונולוגי של המידות של האבות, אברהם חסד, יצחק עבודה ויעקב תורה, זוכרים את זה? אלא סדר מיוחד שפתאום מופיע בזה, צריך להתחיל בעבודה. אפשר לקשור את זה לנושא הרחב מאוד של נעשה ונשמע. יש משהו דחוף לעשות, לעבוד, כן? ברוך שיש גם כן תורה וחסדים, אבל אפשר להסביר את זה ככה. נעשה ונשמע זה נושא בפני עצמו, אולי פעם יתערף. אבל לפני שאני אתחיל בפירושו של המערל, נשאר לנו, ועכשיו אני נזכר מזה, אולי מי ששאל את זה לא נמצא פה, אולי נמצא פה, אני לא יודע. כשלמדנו את סדר המידות לפי התולדות של האבות, אברהם, יצחק, יעקב, סדר מיוחד, כן? אז למדנו שמידתו של יצחק היא העבודה, כן? זוכרים את זה. אבל יש ביטוי שמייחס את התורה לא ליעקב, אלא ליצחק, לכאורה, הביטוי שמפי הגבורה שמענו. כי גבורה זה מידתו של יצחק, כן? ותורה שייכת ליעקב. תורה ציווה לנו משה, מורשה עתידת יעקב. למה אנחנו אומרים שדברי תורה באים מפי הגבורה ולא מפי האמת או מפי התפארת, הרחמים? מבינים את השאלה? טוב, זו שאלה חשובה. אז מי ששאל אותה, אותה שאלה נמצא פה? כן, זה אתה. אז שנמצא את המקום, זה נותן לי כאב ראש. ויש מאמר שצריך לקבוע מקום קבוע לתפילה וגם לתורה. ברוך המקום שנתן תורה של עמו ישראל, כל אחד יש לו מקומו. טוב, זה לא בדיחה, זה רציני. אז העניין הוא ככה, שכשאנחנו אומרים לפני הקדוש ברוך הוא, אתה גיבור לעולם אדוני, למשל, כן? זה כתוב בתפילה, א' דלת נ' י', לכן אמרתי אדוני ולא השם, כן? אני נזכר שמצאתי כמה ספרים, כמה סידורים שכותבים י' כרבקה באותה ברכה של 18, זה טעות, כן? צריך להיות אדוני, א' דלת נ' י', מכיוון שהנושא של הברכה היא דווקא הגבורה של הקדוש ברוך הוא, והנושא הוא הגורל של היחיד, כי הנושא הוא בחתימה מחיים מתים, כן? הברכות הראשונות של התפילה, אנחנו רגילים ללמוד את זה ככה, זה מגדירות את המצב של המתפלל. הברכה הראשונה זה השאלה לפני מי אני מתפלל. התשובה היא אלוקי האבות, ולכן הברכה הראשונה נקראת אבות. מה אני מכיר מהקדוש ברוך הוא? לפני מי דר, לפני מי אתה עומד, לפני מי אני עומד להתפלל, תפילה נוספת עמידה דווקא, כן? שהוא אלוקי האבות. הוא אי אפשר לדעת מי הוא. הוא כשל עצמו, כן? אין לנו לעלה מכל ידיעה, כן? אבל גילה את מידותיו דרך האבות. אלוקי אברהם אפשר להבין. אלוקי אברהם. זה גילוי מלכותו דרך מידת החסד. אלוקי יצחק, זה אפשר להבין. זה גילוי מלכותו דרך מידת הדין. אלוקי יעקב אפשר להבין, זה גילוי מלכותו דרך מידת האמת. ולכן, אם יש לי דעה מי הם האבות של ישראל, אז יש לי גם כן דעה מיהו אלוקי ישראל. מכיוון שיש לי כתובת אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב. זה מובן? אבל פי שזה אמת, שאי אפשר להגיע לדעת של הוא, אבל מכל מקום אפשר להגיע דרך גילוי מידותיו, דרך האברהם. לכן זה מתייחס לסוד הפסוק, דע את אלוקי אביך. אם הוא אלוקי אביך, אפשר לדעת. למעלה מזה אי אפשר לדעת. ולכן האבות הם הדרך של ידיעת הבורא. טוב, זו הברכה הראשונה. לפני מי אני עומד? מגן אברהם. כן? זה מובן? כן. הברכה השנייה זה מה אני מבקש ממנו? התשובה היא גבורות. ולכן מתחילים, אתה גיבור לעולם השם, והגבורה הכי גבורה, אם אפשר לומר את זה ככה, זה מחיי המתים. אם אין תחיית המתים, אז סוף סוף אין משמעות לחיי האדם. טוב, זה נושא בפני עצמו, זה נושא רחב מאוד. כן? אפשר למצוא שיטות כאלו שלכאורה זה נדיבות גדולה מאוד. אני לא רוצה עולם הבא, אני לא צריך תחיית המתים, אני חי בעולם הזה, כל עוד שאני חי בעולם הזה, ועפר תשוב, אתם זוכרים מה שלמדנו בשיעור הקודם, כן? אני צריך להתנהג לפי המידות הטובות, זה, לכאורה, זה אצילות רוחנית, אבל הניסיון נותן, כשלומדים את השיטות האלה, שזה מביא לאכזריות גמורה. שהצדיק הזה כביכול, הוא איש אכזרי בתוכיות שיטתו. אל תחשבו על הנושא הזה, זה נושא בכלל. כי מי שלא מתנחם על עצמו, אי אפשר לסמוך שיתנחם על אחר. כי זה גורל אכזרי מאוד, שהוא לוקח כאידאל, כסיסמה בחייו. תפסתם את זה? אז מכל מקום, הברכה השנייה זה מייחס את הכוונה של התפילה לגבורה של השם. מה זה גבורה? מיד אני אדיר את זה בפי המסע שלנו. והברכה השלישית זה התשובה לשאלה השלישית, כדי להגדיר את המצב של המתפלל, ולמה הוא יכול את זה? שאלה ראשונה, מי הוא? שאלה שנייה, מה הוא יכול? הוא גיבור. גבורה, לחיים אתי, אני מיד אני אתם את זה. ושאלה שלישית, למה הוא יכול את זה? משאירה שהוא קדוש. קדוש זה נבדל מחוקיות הטבע. ודווקא, זה מובן, ודווקא הגבורה זה להיות יותר חזק מחוקיות הטבע. והסוד, לחיים אתי. כשאתם עוברים על תוכן הברכה השנייה, אתם רואים ש... הנוסח של התפילה רומז לכל הגבורות האלה. סומך נופלים ורופא עולים, מכיר אסורים, כל זה גבורות, כן? זאת אומרת, יש איזה התעלות על גורל הטבעי של הטבע. זה נקרא גבורה. הכאן זה מובן, כן? ולמה אומרים, אתה גיבור לעולם אדוני, על הדלת מיליון, מכיוון שזה הגורל של היחיד. זה מובן? אם יש משמעות להיסטוריה של העולם הזה, בבחינת כלל, העולם הזה מגיע למדרגת של העולם הבא, למשל, וזה לא שייך לי אישית, אז זה לא שייך לי. זה לא השאלה שלי. השאלה שלי זה התפילה שלי. מה יהיה הגורל שלי? במובן? כן. לכן אני מתייחס לאדוני, האדון שלי. זה מובן, כן? יש הרבה שטועים, מסתפקים באמונה בעולם הבא. העולם הזה מביא לעולם הבא. אבל אם זה לא שייך לי, זה חסר משמעות כלל. זה אמונה תפלה. הבנתם את זה? אם אין תחיית המתים, אז זה לא שייך לי. הבנתם את זה? טוב, זה נושא בפני עצמו, זה נושא לא קל, אבל קשור מאוד למשנה שלנו, כמו שתראו מיד. תזכר יש. אבל על תיוק העבדים, עם שם משים את הרב על מנת לקבל אותו שכר כפחס. כן. זה נראה לאט לאט את הקושי של הניסוח של המשנה פה. ולכן הגמרא זה בפרק חלק בסנהדרין אומר שיש כמה קטגוריות שאין להן חלק לעולם הבא, בפחת מי שאומר אין תחיית המתים מן התורה. אפילו אם מאמין שיש עולם הבא, אם הוא לא מאמין שזה שייך לו, אז הוא עושה אמונתו תפלה. זה גידוף לפני הבורא. שהבורא ברא עולם, ובעולם ברא בני אדם, אז יש משמעות להיסטוריה של העולם. העולם יגיע לעולם הבא, אבל זה לא שייך לבריאות. כן? אז זה סתירה פנימית בעיניים. זה מובן? טוב, מה שהוספתי זה לפי דעתי חשוב להיות לחשוב על זה. האידיאליסטים, המופשטים האלו, הם לרוב אנשים אכזריים למיתו שלהם. כי כשמעמיקים לדבריהם, אז מוצאים נפש כך, בלי שום התייחסות של רחמים לבריאות. ואני מתייחס להרבה פילוסופים גדולים, ובפחד שיצאו מעם ישראל, כן? זה אחיזת עיניים. טוב, אז מה זה מחיה מתים? יש שתי משמעויות של הביטוי מחיה מתים. המשמעות הראשונה היא חשובה מאוד, שלפי תיאור, האדם נקרא מת, נתון למיתה, מת. המשמעות של מת זה מי שחי, אבל חיים שמביאים למוות, כן? מיתה ביולוגית. שתהיה הסוף. אז כשאנחנו רוצים להתייחס למי שחי, אבל סוף עולמות, נקודה וזה סופי, אז אומרים עליו הוא מת. יש הרבה ביטויים, בלתי מעט. כן? אז אני חוזר על זה בקצרה. זה לפי טבעו, החי הוא מת. ולכן החיים שיש בו זה נס על טבעי. אנחנו כל כך רגילים, יש בנליזציה של הברכה ההיא שנקראת חיים, כן? כל כך רגילים לראות מתים שחיים, כן? במובן הזה, ששוכרים את הגבורה שיש בעניין. לפי הטבע, החיים הם בלתי אפשרי. וההוכחה שאם עוזרים את החיים לחוקיות של הטבע, הם מגיעים למות, ואם אין חיית המתים, זה סופי, כן? מבינים? זה משמעות הראשונה. העניין הזה, שהמת הוא חי, שאני חי, אף על פי שטבעי זה להיות מת, לפי הלשון העברית, כן? אז זה סימן שאני יודע מה זה תחיית המתים במובן השני, מהחיות מתים שכבר מתים, כן? ההוכחה שהמושג של תחיית המתים במשמעות השנייה הוא קל לתפוס, זה הניסיון שלי, החוויה שלי, כי כל בוקר שאני מתעורר, אני חי מומנט של תחיית המתים. אבל לא רק כל בוקר, כל בוקר זה ניסיון מיוחד, כן? שזה יותר בולט. אבל כל רגע שאני חי, אני חי תחיית המתים. אני מת שחי. זה מובן? אז לא צריך כל המגיקה של עובדי העבודה זרה כדי להתייחס לאיזה פגרמט שפתאום קם, כן? זה עבודה זרה. מספיק שאני מכיר את עצמי כמת שחי, ובזה אני מכיר בתחיית המתים. זה קצת מובן? רק דקה, אני רוצה להוסיף משפט. אבל לפי הנושא שלנו, זה כדי להבין מה זה גבורה. רק דקה, אני אגמור את ההסבר ואחר כך נשתתם שלך. למשל, רופא חולים. הרפואה זה נס. הרופא של בשר ודם, איך אומרים את זה בעברית? אני לא תופס את המושג. נותן טיפול, כן? אבל הרפואה זה משהו אחר. וזה קשור מאוד. כמו מה שאמרנו מקודם, כן? הבריאות זה עניין אחר, כן? הבנתם? זה לא הרופא שנותן לי את הבריאות, זה הבורא. אלא הרופא הוא שליח מצווה, הוא עוזר לקדוש ברוך הוא בטיפול שלו, כן? זה מובן, כי אני השם רופאך, כתוב, זה פסוק מלא. מי ש בקיא בעניינים של החיים, של המציאות, אז מבין את זה בלי פילוסופיה, כי לחיות זה נס, להיות בריא זה נס. אבל נס כל כך מצוי שההתרגלות, ההרגל בזה, התוצאה היא שאנחנו לא תופסים אותה. לכן שזה היא ההגדרה הכי יסודית, הכי פשוטה של האמונה, פשוטו כמשמעו, לגלות בעולם שלנו מה שאנחנו קוראים ברכה, שזה משהו על פי. הטבע כשל עצמו הוא כלי מת. זה מובן? אז אני חוזר לעניין של הגדרה של הגבורה. כשאני אומר מהקדוש ברוך הוא שהוא גיבור, כן, סליחה? מכיוון שמשתמשים במילה טבע טבעי במובן אחר לגמרי. במובן של זה רגיל, זה מצוי. אבל כשלומדים מה זה טבע, וצריך ללמוד את זה דרך המדע, כן? הטבע זה הכלי של העולם, ולא במובן של המשוררים, שהם מגלים את הברכות שיש בטבע, אלא הטבע, לפי המדע, כן? זה גוף מת. פתאום בגוף מת הזה מופיע חיים. אז לפי המונטליות הפילוסופית של איש מדע, אז הוא מסביר לך שהחומר שאין בו חיים מביא את החיים, שזה מדריגה אחרת לגמרי. איך אומרים? זה סותר את כל ההיגיון השכלי, כן? איך מהחומר בא החיים? מכיוון שאנחנו רואים את זה, רגילים לראות את זה, כן? אז אנחנו חושבים שזה טבעי, אבל ההסבר, הכביכול, שכלי, רצונני של זה, הוא לא הגיוני ולא שכלי ולא רצונני. מכיוון שמה שנקרא חיים, לא יכול לצאת ממה שהוא ההפך של החיים. איזה היגיון סובב את זה? אלא מאיפה זה בא? אנחנו רגילים לראות את זה, אז אנחנו חושבים שזה טבעי. במשמעות אחרת זה רגיל, רואים את זה, זה מציאותי. אבל זה לא אומר שזה טבעי, במובן הפילוסופי של המשמעות של טבע. זה מובן? זה קצת יותר. ולגלות העניין הזה, שבטבע כשל עצמו, כטבע, יש חיים, יש ברכות, זה לגלות שיש בורא. טוב, אולי תחשבו על זה, צריך, איך אומרים, הסתכלות פנימית של העניין.
קשור למוטבע, בהשוואה למורדה של המוסד?
לא, לא שמעתי.
זה גם קשור למוסד המוטבע?
לא.
בהשוואה למושכל ולמורדה?
אולי מספיק לזכור את זה, החומר בלי חיים זה חומר בלי חיים, כן? איך מהחומר בלי חיים יצא החיים? כל ההסברים של הפילוסופים של התרבות המערבית מדברים כאילו לא יודעים, אבל יודעים שזה סותר את כל חוקי ההיגיון, כן? מהמינוס לא יוצא הפלוס. אבל מכיוון שאני רואה הפלוס במינוס, אז אני אומר כאילו זה יצא מהמינוס, כן? אבל זה סותר את ההיגיון. זה עובדה, זה אמת, שבעולם יש חיים. זה לא אומר שהחיים יצאו מהכלי הטבעי של העולם. ואף אחד לא ראה את זה בניסיון. אף אחד לא ראה את זה.
האם זה אומר שהכלי יצא מהם?
מה?
האם זה אומר שהחומר יצא מהם? חיים.
זה עניין אחר. איך, לא, איך להסביר מאיפה בא החומר, זה עוד נושא אחר. אבל לא מה, שהטבע זה קודם כל חומר. ומהחומר הזה יצא החיים, זה הסבר שאנחנו מוצאים אצל הפילוסופים, אנשי מדע, אבל זה הסבר ילדותי. והם יודעים את זה, אבל אין להם הסבר אחר. כי, כלומר, כמו שאומרים הנביאים, ויפח באחד נשמת חיים, כן? שזה לא טבעי, זה לא בא מהגוף, כן? אז זה להיות מאמין, זה להיות שוטה, זה להיות פרימיטיבי, זה להיות יהודי, כן? זה להיות מאמין בתנך, כן? טוב, תפסתם את ההבדל. טוב, שיאמרו, זה חידה, כן? איך החיים נוצר מהחומר? זה חידה, כן? אבל לומר שהחיים יצא מהחומר המת, המת, זאת אומרת, הלא חי, זה סותר את כל דרכי ההיגיון. זה פשוט מאוד מה שאני אומר. ומכיוון שמפחדים מההסבר של התורה, כי זה מביא להיות שומר מצוות פעם, אז מפחדים מזה. אז הם מעדיפים לחשוב שטויות, כן, זה ילדותי. אני זוכר שלמדתי את זה באוניברסיטה, אצלם, אצל הגויים, יצאתי מהתורה, אותו יום, אני יוצא מתלמוד תורה, ואני שומע דברים כאלה שחסרי היגיון. מי אומר את זה? איש מדע. אז, הבנתם? טוב, אז אני רוצה לחזור לעניין של הגדרה בזמנה. יש הרבה מקורות על זה, אבל אני רוצה רק לצמצם את הנושא. איפה השבח? לומר, לפני כזה ברוך שהוא גיבור, האם יש הנחה שהיה חס ושלום כביכול יכול להיות לא גיבור? הבנתם את זה? איפה השבח? חוץ מזה, אם אני אומר שאחד הוא יותר גיבור משני, זה רק סימן שהשני היה יותר חלש ממני. איפה השבח? ולכן יש משנה בפרקי אבות דווקא שאומרת, איזה הוא גיבור הכובש את יצרו. זאת אומרת, הגיבור, הגבורה האמיתית, זה כשאתה יכול להיות יותר חזק מעצמך. הבנתם? זה פשוט, כן? אם אתה יותר חזק מן שני שהוא יותר חלש, זה לא, איך אומרים, זה לא שווה, כן? ואתה לא יכול להיות חזק ממי שהוא יותר חזק ממך, כן? אז מהי ההגדרה של גיבור מבחינת שבח? זה כשאתה כובש את יצרו, זאת אומרת, אתה יותר חזק מטבעך, מעצמך אתה. ובכוונה אני משתמש במילים האלה. אז נפסק את דבר אחר, לפני בורר עולם. כשאני אומר ממנו שהוא גיבור, מהי הכוונה? הכוונה היא פשוטה מאוד. כבורא עולם, הוא ברא קודם כל את הטבע. ברא את העולם והפך אותו לטבע. כדי שהעולם יהיה הבית של האדם. ולבית הזה, לטבע הזה, יש חוקיות משלו. והבורא הוא נאמן בחוקיות האלה. חוק נתן ולא יעבור. אלא נאמן, זה נאמן שהטבע לא ישתנה. מה שהפילוסופים קוראים הדטרמיניזם, ההכרחיות של חוקות הטבע, כן? כי המורה הוא נאמן. כדי שיהיה יסוד ובסיס לבחירה של האדם, כדי שהאדם יכול להיות בעל בחירה, צריך שעולמו יתנהג לפי חוקות שלא, חוקים, כמו שאתם רוצים, שלא נותנים לשינוי. אם החוקים של הטבע ישתנה, אין שום יסוד לבחירה שלו. אני לא יכול לדעת ברגע שיבוא איך יהיה מצב העולם. ולכן אני לא יכול לתפקד אם העולם לא נתון, העולם החיצוני, הטבע, לחוקיות של הטבע. זה מובן? כן. אז אם ככה, כן, יש סיכון שהאדם יהיה נתון לאותה חוקיות, ולכן לפי התפקוד של החוקים של הטבע זה מביא למוות, לגמורה, זה לתת חיים. תבקד ובאורכו הגדרה היא פשוטה. מה אנחנו אומרים כשאנחנו אומרים שהוא גיבור? הוא יותר חזק מחצונו כבורא עולם. מבחינת משגיח על ההיסטוריה של האדם, הוא צריך לגלות גבורה מכיוון שהוא צריך להיות לוחם נגד רצונו כבורא עולם. כדי להסביר את זה, אני חוזר לגרסה של המשנה עצמה. מה אמרה המשנה? איזה הוא גיבור הכובש את יצרו? הגדרה של הבורא זה היש המוחלט, ההוויה המוחלטת. אין מקום למישהו אחר, למשהו אחר. אם אפשר להשתמש באותו ביטוי, היצר של הבורא מבחינת בורא זה יצר של התפשטות מוחלטת. ולכן הוא מצמצם את היצר של ההתפשטות המוחלטת כדי לתת מקום לבריאה. מבחינה זו הוא נקרא גיבור. זה מובן? כן. יש הסבר בגמרא, במדרשים גם כן, על הכינוי אל שדי. ההסבר הוא ככה, שאמר לעולמו די, ואמר לאלקותו די. כשאומר לאלקותו די, הוא מצמצם את כוח התפשטותו, כדי לתת מקום לזולת. כן? אז כל העיקר התורה זה אותה הגדרה. מפי הגבורה שמענו. למשל, אני מתייחס למה שאומר רבי עקיבא. אמר רבי עקיבא, ואף תעלה אחר כמוך זה כלל גדול בתורה. כל הכוח של התורה זה ללמד אותי להיות גיבור באותו מובן. לצמצם את יצרי כדי לתת מקום לגבולה. אבל זה הבורא. האקט של הבריאה זה אקט מוסרי מוחלט. לברוא זולת. ולכן כדי לברוא זולת, אני מתכוון הוא צריך לצמצם את פשטותו. כדי לתת מקום לזולת. זה מובן, זה פשוט, כן? זה נקרא גבורה. הבריאה זה אקט של גבורה. התורה באה מפי הגבורה. כי התורה זה התורה של הגיבור באותה הגדרה. זה מובן. לכן אנחנו אומרים כי התורה באה מפי הגבורה. כי המטרה של הגבורה זה לתקן, לסדר את היחס של בן אדם לחבר. לא רק זה, אבל בעיקר. ובן אדם למקום ובן אדם לעצמו, כן? אבל צריך להיות גיבור כדי להיות בן תורה. חוכמת התורה זה חוכמת הגבורה. איזה גבורה? זאת הגבורה, הגבורה של הבורא. זה מה שאני רמזתי לזה, לצמצם את ההתפשטות כדי להמציא מקום לזולת. אז סוד התורה זה מפי הגבורה. כן? אז התורה זה מתגלת מפי הגבורה, שהיא מידתו של יצחק, והיא נחלת יעקב. לכן אין קושי בשאלה. במובן, יעקב שמע מפי הגבורה. גבורה זה מידתו של יצחק. וזה מסביר לנו את הסדר. אברהם מביא ליצחק, יצחק מביא לתורה. זה היינו יעקב. זה מובן? טוב. אז אני חוזר לנושא שלנו. נשאר שאלה פה, מה היה לנו גם עכשיו? עניין של ה... מה? לא, רק אני רמזתי לזה. אף פעם לא ראינו מת שקם לתחילה. כן? ואם יש תלמידי חכמים, צדיקים, שיש להם ניסיון כזה, כן? זה נדיר מאוד, אבל זה קיים. שומעים מי שפתאום, ואין שום סיבה לא להאמין לו, אדם הגון שאומר, אני ראיתי חולה שהיה בפן קליני, היה מת ממש, וקם לתחילה. טוב, זה סיפור. אבל התורה לא מספרת לנו דברים כאלה, זה לא מעניין אותה. אם אנחנו מאמינים במידה ההיא של הבורא שנחלט מחיי המתים, זה אנחנו יודעים מי עצמנו, מהניסיון שלנו בתור בריאות. אנחנו עדים לאותה עודה של מחיי המתים במשמעות הראשונה, שבעל חי, במובן הביולוגי, כן? שנתון למיטה הוא חי, מטבעו הוא מת, אבל הוא חי. אבל זה עדות של תחיית המתים במשמעות הראשונה. לא צריך לאיזה סיפור, פתאום איזה פגר מת קם ועבר את התירות. זה נובן. זה הגויים שצריכים סיפורים כאלו כדי להאמין לדברים פשוטים. מי שהוא באמת חי, הוא יודע שהחיים שלו זה נס על טבעי. הוא יודע את זה במשך הזמן, לאט לאט הוא מזדקן והוא מבין את זה. זה מוחלט. טוב. הנה, הקושי של העניינים האלה זה ככה. אם אנחנו מתייחסים למושגים, להגדרות, אבל מתוך האמונה שיש כבר לנו, אז אנחנו רואים את הטבע לפי הספקלריה של האמונה, ואנחנו לא מבינים, שוכחים מה זה טבע בלי אותה הספקלריה. הבנתם? זה מה שצריך להחזיר כדי להבין במה מדובר. התורה נמשלה בגמרא כחרב, חרב פיפיות. אם אני לא מבין מי הוא היום, האויב, אז אני לא מבין מה החשיבות של החרב. צריך להבין מי הוא האויב. זה מובן. האויב זה הטבע בנושא שלנו, במובן הפילוסופי של העניין. עכשיו, מי שעוסק במדעי הטבע, כן, הוא יודע את זה. אני, אבל מצד אחר, מצד שני הוא מאמין. אז הוא, כשהוא מאמין הוא שוכח את זה. אני אתן אולי רק דוגמה קצרה. כשאני שותה כוס מים, כן, ואני אומר ברכה, רמזנו לזה אולי בשיעורים הקודמים, אני אומר הברכה על הטעם של המים, אבל לפי הגדרה המדעית של המים, כן, זה חומרים שאין להם שום טעם, שכשל עצמם הם חסרי ברכה. זאת אומרת, מים טהורים לפי המדע, זהו המים החיים שאני שותק. אם העולם היה כמו שהמדענים אומרים, וזה אמת, שזה השלם של הטבע שהם לומדים, כן? אז היה עולם חסך כל ברכות. אף אחד לא היה יכול לחיות בעולם של המדענים. כן? כי המים הם מים חיים. זה מים פלוס ברכה. זה לא המים המזוקקים של המדענים. הבנתם את זה? מי שותה את זה? מי חיים מזה? כן? זה הצד הטבעי של הטבע. וזה אמת. שזה המדע האמיתי של הטבע כטבע, אבל זה לא הטבע, העולם המציאותי שאני חי בו. זה פלוס ברכות. זה מובן? כן? טוב. למשל, כשהמדע מדבר על הגוף של האדם, הוא מדבר סך הכל של חומרים. כן? כמות של מים, כמות של... של וכן הלאה, כן? אבל זה לא אני, זה לא הגוף שלי. חוץ מזה הגוף שלי חי. מאיפה באה הטעות? מההרגל. אני כל כך רגיל להיות המתים האלו חיים, שאני חושב שזה דבר טבעי. אבל טבעי ורגיל זה לא אותו מושג. טבעי ו... זה מובן? ומצוי זה לא אותו מושג. ולכן האדם המודרני בעיקר, כן? עבד את כל חוש של מה זה ברכה. ברכה זה אל טבעי. ולכן כשאנחנו מברכים, אנחנו לא לפני הבורא, אלא לפני הברוך. הבורא ברא הטבע. הקדוש ברוך הוא, בבחינת בורא, מתעלה ונותן ברכות בטבע. זה הגבורה. כי הצד הרחותי, אם אפשר לומר את זה, נוגד את הצד הטבעי של הטבע. אז זוהי הגבורה, להיות יותר גיבור מהטבע שהוא ברא, וזה רצונו שהטבע יתפקד ככה. כן? זה סימן של הגבורה, לפי הגדרות המוסריות של המשנה שהבאתי, איזה גיבור הכובש את יצחו. זה כך צריך להגיד. יש איזה מין מתח בין שם השם ושם אלוקים. השם הוא האלוקים, אבל השם מתגבר על האלוקות. רק לחשוב קצת מזה, ואני חוזר למשנה שלי, למשנה שלי. טוב, הקושי העיקרי של המשנה זה סגנון של המשנה. למה אנטיגנוס בחר בסגנון, כלומר, שלילי, ועקיפי, הוא אומר מה שהוא רוצה לומר. למה הוא אומר? אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא היו כעבדים המשמשים את הרב שלו על מנת לקבל פרס. השאלה היא, שהוא היה צריך לומר באופן יותר פשוט, היו כעבדים שלא משמשים את הרב על מנת לקבל פרס. למה דרך כל כך מסובך לכאורה? הבנתם? אני חוזר על המסובך. אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא היו כעבדים המשמשים את הרב על מנת שלא לקבל פרס, או שלא על מנת לקבל פרס. היה צריך לומר, תעבדו לא על מנת לקבל פרס. כן? התשובה היא ככה. ופה זה המפתח של כל העניין של אותם משנה. התשובה היא, שאל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, והם צודקים, יש פרס. אבל אל תהיו כמוהם. אלא היו כעבדים, היו כעבדים, המשמשים את הרב שלו על מנת לקבל פרס, ואם הם חושבים שהם פרס, הם טועים. הבנתם? סך הכל זה העניין. יש פרס, אבל מוטב שלא לעבוד, לשמש את הרב על מנת הפרס. שמה תחשוב שאין פרס? ולכן, אין פרס. הבנתם כבר את העניין, כן? מספרים לנו שהיו תלמידים, וזה חידה בהיסטוריה של המסורת, היו תלמידים של אנטיגנוס, ומזה תבינו את הסכנה של ההשפעה של המחשב היוונית באותה תקופה. היו לו שני תלמידים לאנטיגנוס, שהבינו מהמשנה של רבם שאין פרס, ולכן יסדו איזה כפירה, הם צדוק ובייטוס, כן? ספירה שלא צריך להאמין בעולם הבא. מכיוון שעל תיוג העבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרד, כן? והם אמרו כאילו, למדו, זה דבר כאן, שכאילו היו ידועים תלמידים, התלמידים של אותם התלמידים, צדוק ובייטוס, בשם צדוקים ובייטוסים. כן? אנחנו רואים את ההשפעה של איך אומרים, השקפת עולם היוונית, ובפרט של אפיקורוס. כל העולם זה רק קומבינציה, הרכבה של אלמנטים, של מרכיבים, כן? וכל עוד ההרכב הזה, אם אפשר לומר את זה, מתפקד, אז זה בסדר, וכשהמרכיבים מתפוררים, אז הכל גמור, כן? זה מין השקפת עולם מסוימת, מטריאליסטית בעיקר. מה?
אטומיסטית, לא?
אטומיסטית, נכון, כן. מלאה חוכמה, כן? מבחינת המדע, זה חידה אצל ההיסטוריונים, איך אפיקורוס באותה תקופה היה יודע ומבין מכוח גודל שכלו, מה שרק עכשיו מגלים בחומר, כן? היו לו את המושגים האלו כבר, כן? ו...
אז זה קטן, סליחה, זה לא בא לפני התיקון?
מה?
לפני?
לא, היו נטיות במחשבה היוונית, כן? שהביאו סוף סוף לאותה דעה שנשחית הפיקורסיות. במשמעות האטימולוגית של המילה, כן? זה לא מי שמחפש אחרי הנאות, כן? אלא מי שרואה את העולם באותה צורה של אטומיסטים כמו שהאטמה. ולכן הם ניסו להסתדר עם שתי השקפות האלו, כן? הדעות של התורה על גורל האדם ומשמעות הגורלו, וההשקפה הפילוסופית שקיבלו מהסביבה, מהתרבות של הסביבה היוונית. זה בא לאחידה אמיתית, איך אדם גדול כמו תינו, היו לו תלמידים כאלה. שלא שימשו כל צורכם את רבם, כן? אני חושב שזה נשאר חידה, כן? איך ארטיגנוס, כשלימד את התלמידים שלו, צדוק ובייטוס, לא השגיע עליהם כדי שיבינו, כדי שיבינו את איך אומרים, את המושגים הכי הכי פשוטים של למדת ישראל, לפלא. הראיתם את זה? אבל זה רק מגלה לנו את החוזק, העימות שהיה באווירה התרבותית באותה תקופה. ואנחנו רואים את זה גם כן בימינו. אנשים ששומרי תורה לכאורה, כן? אומרים שהם מאמינים, ואין סיבה לא להאמין שהם מאמינים, כן? אבל זה מה? וזה מצד אחד. ומצד שני, לפי שכלם, השקפת עולמם היא יוונית. יוונית בסגנון האנגלו-סקסי הנוכחי, או בסגנון הגרמני הנוכחי, כן? אבל זה סוף סוף יוונית. וזה מגלה את המדרגה של העימות. אתם יודעים שיש בגמרא הרבה פעמים ביטויים כאלו, מי שמגלה פנים בתורה שלו כהלכה, אין לו חלק לעולם הבא, אף על פי שיש בידו תורה ומצוות. אז תורה ומצוות יש בידו, והם מגלים פנים בתורה שלו כהלכה. כן? ולכן, משנה אחרת שנגיע, אני לא יודע מתי, באותו פרק שאומר, חכמים יזהרו בדבריכם, שמה תחרו חומת גלות, ואמרו במסורת שזה נאמר על ארטיגנוס, מכיוון שקרה מה שקרה, דרך התלמידים שלו, צדוק ובייטוס, ולכן חכמים יזהרו בדבריכם. העולם הוא לא קל, הרב היה רגיל לומר, העולם הוא מסובך מאוד. זה לא אומר שמי ששמע מארטיגנוס הבין מה שארטיגנוס אמר. אבל זה דברים פשוטים, לכאורה, יסודיים. לא, זה מגלה את המצב התרבותי של אותה תקופה. ואני לא חושב שיש שינוי, הרבה שינוי, זה המצב. אתם חיים עכשיו בחברה הישראלית, ואתם יודעים איך וכמה יש, בעיקר באוניברסיטאות, אבל גם בחוגים דתיים, מרצים בפילוסופיה יהודית ובמחשבת היהדות וכן הלאה, שהם באותה השקפה של צדוק ובייתי. מצד אחד, מסתתים גדולים כמו רמב״ם, כמו גדולי ישראל, כן? כמו תינוס, היה רמב״ם. כן? מצד שני, מתפקדים בשכלם ממש כמו צדוק ובייתי. אנשים שבעלי שיוך כובע אוניברסיטאי, לרוב, ושומרים דברים כאלה, כן? ש... טוב, אני מסיים בזה, הבנתי, תפסתי, כן? פעם אני הסברתי את זה ככה, חכמים יזהרו בדבריכם, שמה תחרו בחובת גלות, תשימו הזוהר בדבריכם, כן? שמה תחרו בחובת גלות. כי הזוהר אומר שהגאולה תבוא בזכות לימוד הזוהר, כן? זה קשור. אז חכמים יזהרו בדבריכם, צריך ללמד לפי רוח הזוהר. זה משנה, כן, זה לא קבלה. טוב, אני חוזר לעניין שלנו. הנה, פחות או יותר בקצרה, מה שצריך להגדים בזה. אני חוזר לנקודה העיקרית. למה אנטיגנוס השתמש באותו מובן, סליחה, באותו סגנון, כן? אל תהיו כאלו, והם סודקים, יש פרס. אלא, עדיף להיות כאלו, ואם אומרים שאין פרס, טועים. הבנתם את זה? מכיוון שפרס יש, אבל עדיף שהכוונה לא תהיה לפרס. והסבר הוא פשוט, למה? מכיוון שמי שמכוון כוונתו על מנת לקבל הפרס, יגיע לייאוש, כי הפרס לא שייך לעולם הזה. זה מובן. אז הוא תייאש, והוא יעזוב את תורתו, סוף סוף. אם הכוונה היא כדי לקבל את הפרס, על מנת לקבל הפרס, אף על פי שפרס יש, ואפילו החלק של הפרס שבא לעולם הזה, לא יודעים באיזה דרך הוא יגיע, או מתי. יש הבדל ביחס, בעולם המוסרי, הרוחני, בין הסיבה והתוצאה, הבדל עצום מאותו יחס של סיבה ותוצאה בעולם הטבע. בעולם הטבע רואים מיד תוצאה של הסיבה, כן? אני עושה איזה מעשה, התוצאה באה מיד. אבל בעולם הרוחני, התוצאה, הפרס, השכר, בא אחרי דרכים מסובכים מאוד. אי אפשר לסמוך על זה. ולכן זה עצה. עדיף לא לכוון כוונת העבודה על הפרס, אבל תדעו שפרס יש. והנושא היה כל כך עדין שאנחנו מבינים למה תלמידים של אנטיגנוס יצאו לתרבות רעה, מכיוון שהנושא היה עדין. תתארו לעצמכם איזה מחצה שבאופן מבריק, כן, מסביר, גודל ההתנהגות של העבודה בלי פרס, כן? אז מושפעים מזה, אחר כך ממשיכים, אין פרס. הבנתם את ה... כן.
לא
חובות המדעה שאנשים
משתמשת בפרס
ולא שכר. אבל זה נראה מושג של תחרות. לא, זה
במשמעות
המודרנית שלנו. מדברים על מילה מהשכר. לכן, התייחסתי קצת בהתחלה לזה. כי השכר של מצוות, שכר מצווה בעלמא ליכא. אין שכר מצוות בעולם הזה. ואפילו באותן מצוות שיש איזה מין, איך אומרים את זה בעברית? ביז'יפסקוי, שכר. ביז'יפסקוי. ריבית, אולי, בעולם הזה, כן? הריבית הזה, אי אפשר לסמוך עליה. ואנחנו מאמינים שיש ריבית. אוכל פירותיהם בעולם הזה. והקרן קיימת בעולם הזה, כן? עדיף שהקרן קיימת יהיה בעולם הזה, זה הקרן קיימת לישראל, אבל מכל מקום אי אפשר לסמוך על זה. ולכן זה לא מדובר בשכר אבל פי שמוצאים כמה מפרשים שאומרים כאילו זה אותו דבר, כן? לא מדובר בשכר של המגזר. שכר של המצוות זה עולם הבא. זה צריך לדעת. אבל יש אוכל פירותיהם בעולם הזה. גם כך. אבל מי שמתכוון, אני מתנהג לפי השולחן ערוך כדי להיות, איך אומרים, כדי ליהנות מהעולם הזה, זה טעות. כי אפשר לסמור על זה. הרי כנראה רוצה להוסיף משהו. שיש עוד ממרה חשובה מאוד על הנושא, המצוות לא ניתנו להנאה. מי ששומר מצוות כדי להנות מזה, כן? אפילו הנאה דתית רוחנית, פה תמון תמונה הסכנה יגיע לידי יאוש. מכיוון שלא יראה את ההנאה שלו. הבנתם? זה נכון, נכון. שכר מצווה מצווה. אבל רק דקה, אני רוצה להוסיף את זה. יש, אולי בפעם הבאה נתייחס לזה, יש פסוק של תהילים, הפסוק הראשון שאומר, אשרי האיש. כן? המצווה מביאה שמחה ולא הנאה. מי שמחפש הנאה במצווה, ולא האושר של אשרי האיש, כי אם בתורת השם חפצו, אז זה מביא את השמחה, העושר, בעליו, כן? מי שמחפש הנאה, הוא יתייאש. זה מובן? כי למשל, רק דקה. למשל, אנחנו רואים בתורה, לפי המצוות, כי היא חיינו ואורך ימינו. טוב, וזה סוג של חיים בדבר. יש כמה רמזים שהמצוות שעושה אותם האדם וחי בהם. אנחנו רואים כמה וכמה וכמה בני אדם, עלי אדמות, שחיים בלי מצוות וחיים, זהו. אז זה סימן שלא מדובר באותה בחיים הביולוגיים. מי שלא אוכל כשר, חי, כן? אז לפי התורה מי שאוכל טרפות, מת. אז זה חיים ומיטה במובן אחר לגמרי, במובן אחר לגמרי. זה מובן? כן, אבל לא החיים הביולוגיים. אני רואה, למשל, גויים שאוכלים ראשיהם, כמו שאומרים בערבית, כן? שאוכלים טרפות, כן? והם בריאים, ברוך השם, ככה, חזקים. אז סתירה כל כך גדולה שלא רואים אותה, כן? מי שאומר, אם אתה אוכל לא כשר, אתה לא תהיה בריא. מי אמר את זה? איפה? זה לא בריאות במושגים הביולוגיים, זה לא חיים במושגים הביולוגיים. הבנתם את זה? ולכן יש הרבה מאמינים בסוגריים שמתביישים להאמין פשוטו כמשמעו נקודה ואומרים כן 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 אני שומר מצוות מכיוון שזה בריא באופן ביולוגי. מי ראה את זה? אז כל הגויים הם משוגעים, כן. למשל, אז זה נקרא לא לשמה שמביא לנשמה, כן. אבל גם מי שעובד לא לשמע, הוא נקרא צדיק גמור, נראה את זה אחר כך במערב. הוא נקרא, הוא עשה מה שצריך לעשות. הסיבות שהוא נותן לעצמו זה עניין אחר. אבל זה מדרגה של צדיק, נמוכה מאוד. אבל משום ספק, מדרגה של צדיק, יש מדרגה יותר גדולה, זה שלא על מנת לקבל פרס. יש מדרגה עוד יותר גדולה, על מנת שלא לקבל פרס. זה התוכנית של הלימוד שלנו, כן? מדרגה של זה. זה מובן? כן.
שאלה
שלא על
מנת לקבל פרס, האם הוא יקבל פרס?
ברור. אם לא היה פרס, לא היה מקום לומר שלא על מנת לקבל פרס, מכיוון ש...
כל העניין הזה דומה, כל הנושא הזה דומה למה של עקדת יצחק?
היה
כאן. בזה שאברהם מקריב מתוך ודאות שהקורבן לא יתקבל, אבל מתוך ודאות שכן. זאת אומרת, אותה...
לא, לא, לא. המדרש מתייחס לאותה שאלה. אברהם היה, איך אומרים, באמונה פשוטה, כך ביקש הקדוש ברוך הוא, כך אני עושה. הוא שמע שביקש, תקריב אותו, הוא הלך על מנת כך, אומר המדרש, להקריב. הטעות שזה לא מה שהקדוש ברוך הוא ביקש, כן? הוא ביקש להעלות אותו. עולה ולא לעשות עולה. נראה, פעמים נלמד את זה, כן? תראו הפירוש של מלבין, כן? אבל יש מדרש שאומר, השטן בא לומר לה, לאברהם, אתה חושב שהקדוש ברוך הוא מבקש דבר כזה, אתה משוגע? אז תדע שהשטן ביקש את זה, השטן אומר את זה, כן? ואברהם דוחה את זה, אני הקחתי את הקול של הקדוש ברוך הוא, ביקש את זה, אני עושה את זה, נקודה. אסור לחשוב שהיה איזה פיקפוק, תקווה, בנפשו של אברהם, שמכיוון שהיה תיאולוג גדול, היה יודע שכתוב בתורה שהוא צריך לעקוד. צריך רק לעקוד. הבאתם את זה? שום דבר. כן? פדיטו, איך אומרים את זה? בכלל לא, כן? בכלל לא. הוא היה ממש על מנת כך, כן? ודווקא ההירור הזה, שמה הקדוש ברוך הוא מלא רחמים סוף סוף יגיד למלאך אל תעשו מאומה, זה לא עבר העולם, זה לא היה מבחן אמיתי. הבנתם את זה? זה מובן?
אבל הצדיק האמיתי שהולך פה שלא על מנת לקבל פרס, גם הוא מאמין שלא יהיה לו פרס.
לא, הוא צריך לדעת שיש פרס, אבל לא לעבוד על מנת זה, זה הקושי של הצדיק.
אז זה כמעט הפוך.
נכון.
מה
הוא עושה
בכל זאת?
מה? זה מה שאני אמרתי, כן? אולי אפשר להגדיר לפי הפסוק שהבאתי, אשרי האיש אשר לא עלה כי בתורת השם יש לו עושר. שמחה של מצווה, כן. אבל הנאה של מצווה שלא יעבוד באותה כבר. כן. זה דייקנו משהו, הדיוק הזה חשוב מאוד, כן? צדיק שחושב שאין פרס לעבודתו, זה גידוף. זה מובן, מה שאני רוצה לומר? גידוף, זה בלספם, כן? ואיך אפשר לחשוב ככה? זה האידיאליסטים האכזריים האלה, כן? כאילו הקדוש ברוך הוא משחק איתנו, כן? הוא אומר, למען תבלך, ואיזה טוב. והאמונה האידיאלית תהיה לחשוב שאין טוב. אי אפשר לתארד זה, איך זה תומת הפילוסופיה. כן? מספרים על הרמן כהן, שמעתם על הרמן כהן, שהיה פילוסוף גדול, הקאנט היהודי, היו מגדירים אותו. כן? שפעם נתן הרצאה נפלאה בפילוסופיה, כן? ובסוף העולם היה איזה תלמיד ישיבה שקם ואמר, כבוד המרצה, לא יודע איך מדברים בגרמנית, הר דוקטור, כן? יש באוניברסיטה דוקטור הר, אבל זה לא הוא, כן? מה אתה עושה מריבונו של העולם? הוא היה מדבר על הטבע, עולם, בריאה, קאוטיזם, כן? אז בתמימות הוא אמר לו, כבוד המחצה, מה אתה עושה מריבונו של העולם? אז מספרים שהרמן כהן לא היה יודע מה להשיב, והתחיל לבכות, כן? פתאום נתגלה לו שכל זה שטויות, ניצנות, כן? מבינים את זה. זאת אומרת, לחשוב לבורא העולם, כאיזה רודן ליצן, אם אפשר לומר את זה, שברא בובות כדי לשחק איתם. זה לא ריבונו של העולם, של התורה, של האמונה שלו. ברור שאם ברא אותנו, זה כדי לתת לנו עושר של שמחה. הוא צריך להעמיק בו. אבל אז מה בא אנטיגנוס לומר לנו? זה עצה, תדעו. פרס יש, כן? והפרס כדאי. ויש משנה בפרק שני, היום קצר במלאכה מרובה, והמועלים הצילים הוא בעל הבית. ויש השכר מרובה, משהו כזה, לא יודע? מה כתוב במשנה? תחפש בפרק שני. כמעט בסוף הפרק. השכר מרובה, יש שכר. והשכר הוא כדאי, כן? אבל העצה של אנטיגנוס, אם אתה עובד על מנת מכוון לזה, תגיע לייאוש. זה הפירוש שאני מוסיף כדי להסביר את ה... כן? תעשה גייר לפיוש. זה לא אומר שמי שעובד ככה אינו צדיק, מי שעובד ככה לא לשמע. הוא צדיק, עשה מה שצריך לעשות. המהר"ל יביא מקור מהגמרא שאומר, מי שנותן מעות צדקה, ואומר, על מנת שבני יבריא, בנו היה חולה, הוא צדיק גמור. והמהר"ל מסביר, זה לא אומר שהוא היה צדיק גדול, אלא גמור. הבנתם את זה? כן.
הרב
תחון
אומר, היום
קצר,
והמלאכה
מרובה, והפועלים עצלים, והשכר הרבה. והשכר הרבה. ברור שהחכמים ידעו שהשכר הרבה, וכדאי, כן? מי שמבין את דברי הנביאים, כן? אז הוא מבין דבר חשוב מאוד בהקשר לנושא שלנו. רק הילדים, לפני שהתבגרו, מבינים במה מדובר בנבואה. עולם כדאי. עולם שכדאי לחיות בו, כן? זה מה שתיארו הנביאים. רק הילדים מסוגלים להבין שזה האמת, כן? הנביאים זה אמונת הילדים בגלות. לכן דבר עם בני ישראל, כי המבוגרים לא מבינים כבר. טוב, אז תזכרו איך היה הנפש הפנימית בגיל של הילדות, כן? בריאה תמימה, ילד, שתינוק של בית חבן, כן? שהוא מקווה, מחפש, מאמין בעולם שכדאי, כן? זה העולם של השכר. זה מובן, כן? העולם כמו שהיה צריך להיות כדי להיות עולם כדאי. זה במה שאנחנו מאמינים, מקווים. זה הבטחה של המורה. בשעה הראשונה של הלידה, הלידה עצמה זו אותה הבטחה. יהיה לך עולם כדאי. תזכה בו, כן. וזה השכר, עולם כדאי, שאנחנו מגדירים אותו כעולם הבא. זה מובן. אז מי שבא ואומר, מה אנחנו לומדים מזה? אין שכר, אין עולם הבא, וכן הלאה. אז זהו צדוק וביתוס, כמו שאומרים, זהו הטעות. ולכן באו תגנוז כדי להתבטא ככה בסגנון כה מסובך לכאורה, כדי שנדע שני דברים במתחה, ששכר יש, אבל כדאי, זה לא ציווי פה, אל תהיו, זה עצה, כן? כדאי לא להיות ככה, עדיף להיות ככה, אבל תדעו, שמי שאומר שאין שכר דואב, והקושי, והגדלות גם כן, של אותה מידה, של צדיק, זה הסתירה לכאורה בין השכר שאני יודע שיש. ואם אני חושב שאין, אני מגדף מוחלף, כן? איזה בורא עולם עושה. ודבר שני, לא להשתמש, לא לעבוד כעבדים שמשמשים את הרב, על מנת. זה הכל, זה המתח. זה מובן?
אם האדם הוא לא עובד על מנת לקבל את התורה, אבל זאת אומרת, זאת תוצאה ישירה, אשר אדם. אדם יודע שזאת
תהיה... זהו, אבל הקושי, אני יודע שיהיה פרט, אבל זה לא בשביל הפרט שאני עובד. זה קושי, זה מתח פנימי. זה צריך גדלות כדי להגיע לאותה מדרגה. רק מה שאני רציתי לציין מיד בהתחלת הלימוד של המשנה, שבל נתעה ונחשוב שכוונת הדיגנוז הייתה לומר שאין פחס, כן? ולכן מסבירים מה שקרה לתלמידים שלו. זה מובן, אפשר להמשיך. טוב.
יש מקום שאומר שזאת היא הגבורה, שמסביר את הגבורה בזה, ההגדרה הזאת ממש שהוא יודע שיש פרט, הוא עובד, כי זה כמעט בלתי אפשרי.
אני לא מוצא במקורות שלי, צריך להיות הגדרה אחרת, זה הקדושה, זה לא ברור, זה נשחק קדושה. זה נשחק קדושה. מי שעבר כבר את הצורך של ההנאה של מצווה. אבל מי שעובד, ששומר מצווה, שעושה מצווה, גם על מנת ההנאה, מכל מקום עשה את המצווה הוא צדיק, אבל זה נקרא לא לשמה. מקווים שהלא לשמה הזה יגיע ללשמה. והוא מגיע לנו מה זה לשמה. לעבוד מהאהבה, ולא על מנת לקבל פרס. אבל שמה? תחשוב שאין פרס. כי אם אין פרס, בכל המשמעויות של המילה פרס או שכר, כן? פה זה לא משנה. זאת אומרת שהבורא הוא רודן כזה, שזה גידוף, כן? למשל, אני מתייחס קצת בקצרה לאותה דעה, לאותה שיטה של קאנט, שהיא דווקא מתייחסת לנושא שלנו. וקאנט אומר, בין השאר, שמי שמתנהג לפי המידות הטובות, אבל מכיוון שהוא אוהב את זה, שהוא מוצא בזה שמחה, זה לא עבודה אמיתית. כן. למשל, האהבה שאין לילדים שלה זה לא מוסך. זה אהבה טבעית של האימא לילדים שלה. זה נוגד לגמרי מה שאומרת הילדות, מה שאומרת התורה. כן. דווקא באהבה שלהם לילדים יש מוסר, יש מידות. אותה אהבה, כן. זהו המוסר. כמובן, זה נוגד לגמרי. אבל הספר היהודי הוא כל כך, איך אומרים, נמשך אחרי הגדרות כאלו, כן? וזה קרה בעיקר בקהילות שהיו באירופה, בתוך הנצחות. כיוון שהנצחות שמה דגש דווקא על השכר בעולם הבא, כן? אז הספר היהודי הגיב בזה, שהיה עדיף לדבר כמו קאנט למשל, וקאנט זה פרוסיה, זה ממש השכל האכזרי של הגרמנים האלה. שזה, מה יצא מזה? מה יצא מההומניזם הזה? כן? של השכל הטהור של קאנט קריאה. כן? היו אומרים עליו, אני לא זוכר מי, ההיסטוריון של הפרוסיה אומר שם עליו היה קוז'ר, אני לא זוכר. קאנט יש לו ידיים טהורים, מכיוון שאין לו ידיים. כן? זאת אומרת, הבנתם את המושג. מה יצא מזה? יצא מזה סוף סוף תרבות של אכזריות נורא. אני לא אומר שקאנט היה נאזי, הוא היה עלול להיות נאצי, אבל אני לא יודע, כן? אני אומר שאני לא יודע. אבל דווקא מאותה תרבות יצא מה שיצא. אכזריות של השכל. זה מובן? אכזריות שיצא דווקא מתרבות של אותה פילוסופיה. צריך לזהר מזה. מי שחושב שהאהבה של האם כלפי בניה זה לא מוסרי, כן? זה דווקא מידה טבעית, ביולוגית, אז צריך לפחד מאנשים כאלה. דווקא אותה אהבה זה המוסר האמיתי. דווקא אפשר לסמוך רק על האם כדי שהבן יהיה מוגן, כן? מכיוון שיש לה אינטרס חיוני לאהוב את הבן, אז אפשר לסמוך על זה. זה מנטליות אחרת לגמרי. הבנתם? טוב. אז, מה השעה? טוב, יש לנו קצת דקות, כן? כמה דקות. אז נתחיל. אנטיגנוס, איש זוכו וכן הלאה. אז תקרא את המאמר. כבר ביארנו, כי כמה שהיו אלו אנשים, אבות העולם, סליחה לא, במה שהיו?
במה,
כן. מצאתם? כי במה שהיו אלו אנשים, זאת אומרת, התנאים של המשניות הקודמות, אבות העולם, ולא היה כיוצא בהם בזמן שלהם, זאת אומרת, בגדלותם, היו מלמדים מוסר לעולם. ופי ערב, מדרגת מעלתם, היה מדרגת מוסר שלהם. כי המוסר שאמר שמעון הצדיק כולל כל העולם. זאת אומרת, המשנה של שמעון הצדיק, על שלושה דברים על העומד, אפשר להגדיר אותה בנושא שלה, זה תיקון העולם. זוכרים שלמדנו את זה ככה, כן? עכשיו בא תיקון האדם, וזה מתחיל בתיקון העבודה שלה. שהרי אמר על שלושה דברים העולם עומד, זה שמעון הצדיק, וכן הוא מוסר, מוסר, סליחה, שלא תגנוס איש סוחו, כי דבריו הם בעבודת השם עם דבריו, אשר בוודאי עבודת השם יתברך הוא כולל כל מעשה האדם. כי כל מעשה האדם ראויים שיהיו פונים אל עבודתו יתברך. ולפיכך אמר, אל תהיו כעבדים, המשמשים את הרב לקבל פרס, והיא מורה שמיים עליכם. ועוד יתבהר סדר המתכנוס אחר שמעון הצדיק. פה זה, יש לנו הקדמה קצרה שמגדירה את המדרגות של הלימוד בפרק הזה, הרבדים, אם אפשר לומר. קודם כל, משנה כוללת לגמרי. זה המשנה הראשונה. זה המשנה של אנשי כנסת גדולה, הם אמרו שלושה דברים, זה התחלנו בהתחלת השנה. אחר כך, זה תיקון התורה. זוכרים את זה? כן. במשנה הראשונה זה תיקון התורה. כתיקון התורה, כמבנה העולם. אחר כך בא תיקון העולם. שמעון הצדיק היה משיערים של אנשי כנסת גדולה. הוא היה ברמה יותר גדולה מאנטיגנוס. אנטיגנוס שגיבל ממנו בא ללמד על תיקון האדם. ואחר כך מנושא לנושא מגיעים לתיקון בית ישראל, כשנראה בסוף הפרק. ושואלים על זה. איך אמר אל תהיו כעבדים, המשמשים לקבל פרס, והלא כל התורה מלאה מזה, למען יתבלך ולמען יאריכון ימיך. טוב, דיברנו על זה כבר, כן? פה המהר"ל רוצה לציין שאל תשכחו שהתורה אומרת שיש פרס. נכון? וכן במקומות הרבה. ועוד, הרי אמרינן בפרק כמה דבבה בתך, האומר, זה בדף, אם אני זוכר, אז אולי הוא נותן את זה. י' ב', כן? זהו, י' ב'. בפרק כמה דבבה בתך, האומר, סלח זו לצדקה, סלח זה מנה, כן? סליחה, מעות, מטבע. סלח זו לצדקה, על מנת שיהיה בני, שיחיה בני, טוב, מסוגל לקרוא היום. על מנת שיחיה בני, הרי זה צדיק גמור. ואחר כך, כמו שהזכרתי כבר, המהר"ל יסביר שאמרו צדיק גמור, צדיק אמיתי בלי חיסרון, אבל בלי אותה מעלה של גדולה, לא צדיק גדול, כן? אלא חסר לו מידת החסידות. ואיך אמר, אלא הבו כעבדים המשמשים את הרב שלו לקבל פרס? זה סותר הגמרא, כן? לביתו של דבר המשנה קדמה לגמרא. איך הגמרא הייתה יכולה לומר את זה? זה סותר את המשנה לכאורה. הבנתם? ועוד, קשה שאמר, אלא כעבדים המשמשים את הרב שלא לקבל פרס. וכי איזה הם העבדים המשמשים את הרב שלא לקבל פרס? איפה נמצא דבר כזה? הבנתם את הקושיה של המהר"ל, כן? איפה נמצא הדגם הזה? הדוגמה הרי, כן? עבדים שמשמשים את הרב שלו על מנת הרבה. לא מוצאים את זה. יש לך שום תשובה על זה?
יש. יש בתורה,
אם
העבד
שלא רוצה לעזוב את רבו. מה?
יש בתורה,
העבד
שלא רוצה לעזוב את רבו.
אז מה? איפה זה?
שלא רוצה להשתחרר.
שלא רוצה להשתחרר? זה הפך, כן? יש עניין שאומר, אהבתי את אשתי ואת אדוני, יש לו אינטרס לזה, יש לו פחז בזה. זו אישה יפה שאדון שלו מחר. וכן הלאה. הוא סומך על שולחן בעליו, אדוני. לא, ההסבר של המהר"ל הוא ככה. הקושי הוא בסגנון, כן? למה הוא מתייחס לדברים לא מציאותיים? זה מובן? אלא היה צריך לומר רק אל תשמשו לקבל פרס ולא אלא שלא לקבל פרס. ועוד, קשה מה שאמר והיא מורה שמיים עליכם ולא אמר מי ולא אמר והיא מורה המקום עליכם או כדומה או מורה הקדוש ברוך הוא עליכם. הביטוי מורה שמיים הוא רוצה להסביר אחר כך. זה איזו מדרגה מיוחדת שנקראת עירת שמיים. יש עירת השם, יש עירת אלוקים, יש מדרגה נמוכה יותר עירת חטא, עירת אלוקים, עירת שמיים, עירת השם. למה בחר דווקא באותו ביטוי, באותה מדרגה שנקראת יראת שמיים. זה נושא שנגיע בסוף הלימוד שלו. אבל דווקא אני רוצה להזכיר איזה דיוק של המקובלים על סוף המשנה, כבר עכשיו. ויהי מורא של המים עליכם, זה לא רק עצה, בכל מקום זה לא ציווי, כן? זה עצה. ויהי מורא של המים עליכם. ההסבר הראשון, הרגיל, ומוציא אותו לפעמים בחסידות, שאם אתם עומדים מהאהבה, זה חלק הראשון במשנה, אז התוצאה שיהיה מורא שמיים עליכם. הבנתם את ההסבר? התוצאה, ואם אין פה שתי עצות, אם יהיו מאהבה ומאירה, אלא אם יהיו מאהבה. ואם אתם עומדים באמת באהבה, התוצאה הטבעית תהיה שתהיו גם כן בבחינת מורא שמיים, יראת שמיים. הבנתם את זה? הצלחתי להסביר, אבל לא יודע. זה לא שתי
עצות. יראת השם קודמת לאהבה? אהבת השם קודמת
לאהבה? כן. אם אהבת השם היא אמיתית, באמת לשמה, היא מביאה יראה. ויהי מורא שמיים עליכם, זה הבטחה. אבל המקובלים דייקו במובן קצת אחר. ויהי מורא שמיים עליכם, זאת אומרת, הבריות יראו ממכם. יראת שמיים תהיה עליכם כלפי הבריות. כן? ונתתי את מוראיכם וחיתכם בעיני העמים, כמו שאומר הפסוק. כשאולי היה לכם כבר ניסיון בחיים, כשפוגשים צדיק כזה, שבאמת עובד מאהבה, יראי ממנו. כן? זה מגלה עירת הרוממות. הבנתם את זה? פוחדים מאדם כזה. ויהי מורא שמיים עליכם. הבנתם את ההסבר? מה? כן, אפשר, זה מדרגה, כן? יראת הרוממות גם כן. יש הרבה סיפורים כאלו שהבעלי חיים, הבהמות, מפחדים מצדיק. יש להם מורא, כן? מבינים למה אני מתייחס, כן? כשאתם רואים ש... טוב, זה, אנחנו חיים בדורות שלא כסידורה, בדורות שלא כתיקונה, כן? אבל אם הדור היה כתיקונו, זה היה שכיח שכשבהמה שונאת בן אדם, זה סימן שהבן אדם הוא רשע. כשבהמה מפחדת מהבן אדם, זה סימן שהוא צדיק. אתה חושב את זה? כן? זה לא רגיל עכשיו, מכיוון שהדור לא בתיקונו. כן? יש הרבה סיפורים בכל התרבויות, שכשבעל צדיק, אז אפילו האריה מפחד ממנו. מי שמתגלה בו קדושה, הטבע מפחדת ממנו. ואם אתם רואים איזה כלב שנובע נגד בן אדם, זה סימן שהבן אדם הוא רשע. הבנתם את זה? טוב, זה בעולם כתיקונו, כמובן.
רק כלב הוא כלב.
מה?
זה
זמן
שהכלב הוא כלב אמיתי.
נכון. כלב זה כלב, כן. אבל האדם הוא לא אמיתי. מה? לא הבנתי מה.
זה
מין
כלב גדול.
כן, חשבתי שזה איזה יהודי בשם כזה. לא אמרתי. תהיה פני הדור כפני הכלב. טוב, אז נמשיך קצת, מכל מקום יש לנו כמה דקות, עד סוף המשפט.
למה הוא משתמש בו? המשנה משתמשת בעבדים המשמשים את
הרב,
זה לא
במקרה. לשון עבדים, מכיוון שהנושא שלו זה העבודה. אין קושי מסוים פה.
אבל את הרב.
הרב ולא האדון.
שניהם יחד.
כן. לא, זה היה שימוש הלשון באותה תקופה. כן? באותה תקופה. בעברית של המשנה יש השפעה מסוימת של המושגים הארמיים, של השון ארמית, כן? ואדון, בארמית זה ריבון. כן? בעברית זה אדון עולם, בארמית זה ריבון עלמין. כן? אז רב זה אדון. זה משמעות הרמית של המילה. זה לא הרב ביחס בין רב לתלמיד. לא. זה ריבון. זה אדון. מה? זה אותה מילה. זה בעברית, זה בערבית. זה ריבון עלם ועל מריה. זה אדון עולם. לא, לא ידעתם. טוב. אז מכיוון שזה ביטוי יפה, נגמור פה את הלימוד. ואז נמשיך בשורה הקודמת. תודה רבה.